אז אנחנו נמצאים בפרק ט"ו, ספר מלכים א', ואני אתמצת מה שאנחנו ראינו עד פרק ט"ו, ומה בעצם הדבר המרכזי שאנחנו הולכים לראות בהמשך. ספר מלכים, כמו שאנחנו דיברנו באופן כללי, אפשר להגיד מתאר, או בא להתמודד, הרי בכלל התנ"ך הוא איננו רק ספר היסטוריה. אין לו מגמה היסטורית מצד עצמו. בעצם לאף ספר היסטוריה אין מטרה רק מצד עצמו. תמיד יש לו איזשהו... אבל יש ספרים שהם יותר היסטוריוגרפיים, כלומר הם באים לתאר אירועים, והם יכולים ממילא אולי להתייחס גם לאירועים משניים כאלה ואחרים. והתנ"ך במובהק הוא ספר היסטוריוסופי. כלומר, הוא בא להציג את ההיסטוריה מתוך נקודת מבט של רעיונית, רוחנית, שבאה לתת לך איזשהו מסר לדורות. ולכן, לפעמים יש צמצום והרחבה, ולכן כל ספר אתה צריך לראות מה המטרה שלו, מה המגמה הכללית שלו. כשאנחנו מתבונים בספר מלכים, אנחנו רואים שהספר למעשה מתחיל בדוד אמנם, אבל הוא מדבר על מלכות בית דוד, כלומר על הזמן של שלמה, כאשר בתחילת הספר אנחנו מדברים על הדבר הגדול ביותר, מה שחזל מתארים את מלכות שלמה כאיקאימה סיהרה בישלמותה. כלומר, יש גם מלכות אחת, גם שטח מאוד גדול של מה? של ארץ ישראל, גם בית מקדש, מבחינה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. כשאנחנו מסיימים את הספר, בסוף ספר מלכים, מלכים א' בבית זה חלוקה לא מקורית, כן? פשוט כמו שאנחנו אמרנו בתרגום השבעים עוד, לקחו את ספרי שמואל ומלכים והתייחסו להם כספרי המלכים וחלקו אותם לארבעה כרכים. כמו שלמשל בדעת מקרא זה כרך א', למה זה כרך א'? לא בגלל שזה דווקא מלכים א', אלא כי זה כרך שמן, אז אי אפשר להוציא את זה בספר אחד. מחלקים את זה לכמה חלקים, כמו בשוטנשטיין שיש לך כמה וכמה חלקים לכל מסכת. ככה חילקו מלכים, מלכים א', מלכים ב', מלכים ג', מלכים ד'. ולאחר מכן, כאשר הנוצרים השתמשו בזה, אז הם גם התייחסו לזה כארבעה ספרים, וכאשר אנחנו השתמשנו בסידור הזה, אז בעצם המשכנו להשתמש בזה שמואל ומלכים, כמו שהמסורת אומרת, אבל זה הפך להיות שמואל א' שמואל ב', מלכים א' מלכים ב', אבל החלוקה הזאת איננה חלוקה, נקרא לזה, מסורתית. וראינו גם כן שסוף מלכים א' מסיים בויה עשרה בעיני השם, שזה אולי בא אפילו להגיד שיש פה איזה מגמה עוינת קצת. אבל זה לא חשוב לענייננו, ספר מלכים הוא ספר אחד. ספר אחד שמתחיל בממלכה שלמה, רמה רוחנית וכו', ומסיים בחורבן בית המקדש, פיצול הממלכה כאשר חלק הארי של עם ישראל, חלק מבחינת הרוב לפחות, מבחינת כמות, איננו בכלל, הוא גלל ונעלם, ואין מלך, אלא יש גלות. זה בעצם, ויש התחלה של בית שני, ככה ממש בסוף בסוף, ככה משהו אופטימי, לסיים במשהו אופטימי. ובעצם הספר בא להתמודד עם השאלה הגדולה הזאת. כיצד קורה שמה? שהחזון של ממלכת של עם ישראל מוביל לחורבן. אפשר להגיד שהתקופה שלנו עכשיו, שאנחנו נמצאים עכשיו בראש חודש אייר, היא מאוד מתאימה לדיון בנושאים האלה, כן? כיוון שחודש אייר זה החודש שבו אנחנו, בכלל, אנחנו יכולים לראות גם בתנ"ך, שפסח זה הלידה הפיזית של עם ישראל, ושבועות זה הגושפנקה הרוחנית, נקרא לזה ככה, כן? הכל זה קשור לרוחני, אבל, והכל קשור לפיזי, אבל פסח יציאת מצרים, שבועות מתן תורה, וחודש אייר נמצא בתווך. וכאילו בא לראות ולהוות את החיבור הזה. ובדור שלנו, בחודש אייר יש את יום העצמאות, ובחודש, סוף אייר, תחילת אייר יום העצמאות, סוף אייר זה יום ירושלים, שמבטא יותר את הצד של הקודש, פה הצד היותר לאומי, פה הצד היותר רוחני, והחיבור של הדברים הוא... ואפשר להגיד שספר מלכים הוא מאוד מאוד רלוונטי במיוחד בדורות האחרונים. כי הוא מעלה את השאלה של קיומה של ממלכה יהודית שלא הייתה קיימת כבר במשך מאות שנים, והוא גם מעלה את השאלה מה קורה כאשר הממלכה הזאת יש בה פרמטרים שהם לא לפי הדבר השם נקרא לזה. ומה אם כן בעצם הדברים שאנחנו צריכים ללמוד מספר מלכים בהקשר הזה. מה שאנחנו ראינו קודם כל בפרקים שדיברנו עליהם בהרחבה בהתחלה, שכבר במלכות שלמה יש איזשהו פער בין מה שנראה מבחוץ כמאוד מאוד מוצלח, גם מבחינת האחדות בעם ישראל, גם מבחינה רוחנית, לבין מה שהסדקים שמתגלים מתחת לפני השטח. והסדקים הללו מתבטאים במיוחד באותם שלושה דברים שמאוד מודגשים אצל שלמה, שהם ניגוד למה שהתורה אומרת. לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו כסף וזהב. ואם מתבוננים בעומק, גם בתורה וגם בספר מלכים, רואים מה שהתורה יוצאת כנגדו, לא להרבות נשים, כסף וזהב וסוסים, בעצם זה הדגם של מלכות שהיה מאפיין את מצרים. מצרים התאפיינה שוב, אנחנו לא יודעים כל כך הרבה על הנושא של נשים שם, כן? אבל אין ספק שהסוסים זה דבר מאוד בולט, והפאר וכו'. וגם כתוב, לא ירבה סוס ולא ישיב את העם מצרימה. לא ישיב את העם מצרימה, זה לא חייב להיות שאנחנו נחזור למצרים, אלא יכול להיות שהכוונה שנהיה מדינה 51 של מצרים. כן? זה לא ישיב את העם מצרימה. וכשאנחנו רואים אצל שלמה, אנחנו רואים בדיוק את המתח הזה. מצד אחד בית המקדש, מצד שני מי עוד מאוד דומיננטי שם? בת פרעו וכו'. והסדק הזה הולך ומתרחב עד כדי כך שנשב מטות את לבבו, עד כדי כך שיש עבודה זרה בזה, והאהבה המלכה מתפצלת. דיברנו על כך שבעצם ביסודו של דבר פיצול הממלכה בא, כפי שהרב קוק מתאר במאמר שלו שמהווה הספד על הרצל. דרך אגב, גם הרצל מאוד קשור לחודש אייר. מדוע? הרצל נולד ביוד באייר. כן? מעניין דרך אגב שהיום זה היורצה עכשיו זה של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, שקשור משפחית אפילו להרצל, וגם היה לו התייחסות בתוכנית או לפני הרצל לחזון של הקמת מדינה יהודית, כמובן בדרך הקודש ולא בחזון של מדינת היהודים כפי שהרצל ראה אותה בספר שלו מדינת היהודים. אבל מעניין אגב למה בבתי הספר יוד באייר זה יום הרצל, למה לא עושים את זה ביורצת שלו כמו שבדרך כלל עושים? מה אתם אומרים? מי זוכר? התייחסתי לזה פעם. זה נכון, נולד ביוד באייר. אבל למה לא עושים ביורצת שלו?
כי כשהוא נולד
שיצאנו
ליום עצמו. לא, הבעיה היא שהרצל נפטר בכף בתמוז.
כולם בחופש.
בדיוק, זה בחופש הגדול. אתם מבינים? זה אחת הסיבות שכאשר רצו לעשות, היה ויכוח בזמנו מתי לעשות את יום השואה. הרבנות הציעה קודם כל, כשהתחילו בכלל על נושא של יום השואה, מתי לקבוע יום, האם וזה, מתי לקבוע יום לזכר הנספים בשואה? היו בזה כל מיני דעות. למשל, כבר בהונגריה נחלקו בזה, נקרא לזה האורתודוקסים והניאולוגים, שזה הסוג של הרפורמים שם. האורתודוקסים קבעו את זה, הניאולוגים קבעו את זה לכבדלת אדר. מדוע? נדמה לי כבדלת. כיוון שהגרמנים נכנסו להונגריה, הם קבעו את זה כיום שואה ליהודי הונגריה. הגרמנים נכנסו להונגריה ב-19 במרץ 1944, שזה עם תאריך העברי כבדלת באדר. כן? תפשין דלת. ומזה התחיל בעצם, ברגע שהם נכנסו, מהר מאוד הם יהודי הונגריה נספו 500,000 יהודים תוך חודשיים. כן? לקחו אותם אחרי פסח, ובין פסח לשבועות, בעיקר אזור שבועות של תפשין דלי, לקחו אותם לאושוויץ, את רובם, רוב אלה שנספו. אז הניאולוגים קבעו את זה כבדלת באדר. האורתודוקסים לא רצו לקבוע יום צום על תאריך חדש, אז הם חיפשו תאריך אחר, קבעו את זה בכף בסיוון. מדוע בכף בסיוון? כיוון שכף בסיוון זה תאריך היסטורי שנקבע כצום. שמעתם פעם על צום כף בסיוון? או סליחות של כף בסיוון? אם תסתכלו בסידורים כאלה עתיקים, תראו שיש של סליחות, כמו שיש בתי בית ותעניות, יש גם כף בסיוון. מדוע כף בסיוון? למעשה כבר במסעות הצלב, היה פרעות ונהרגו 23 יהודים בעיר בצרפת, בתקופת מסעות הצלב, ועל זה קבעו בזמנו איזושהי תענית, שם בגרמניה, או באזור צרפת, גרמניה וצרפת, בקהילות האשכנז. יותר מאוחר, כאשר היה פרעות תח ותת, שמתו שם בין 100,000 לחצי מיליון יהודים באוקראינה, כן? אז קבעו את כף, שזה היה באזור התקופה הזאת גם כן, קבעו את כף בסיוון כצום על בסיס היום ההוא. אז הם קבעו את זה עכשיו, ואז יש ממילא כבר יום שנחשב כיום תענית וכו', ואז קבעו את זה כף בסיוון, כי שוב זה באותם זמנים שמאוד קרובים לשואת יהודי הונגריה. אז זה היה יום השואה, אפשר להגיד אולי הראשון, כף בסיוון של הנאולוגים ה... רפורמים שם, כף דלת ואתה. גם על זה לא יכלו להסכים ביחד. כן? כאשר הקומה מדינת ישראל, הרבנות הראשית הציעה, גם כן לא רצתה לקבוע יום עצמאי, היא הציעה את זה ב-10 בטבת. וזה לכן זה נקשב יום הקדיש הכללי, אבל המדינה לא קבעה ככה בסוף דבר, הכנסת לא קבעה ככה, והיה ויכוח מתי ייחשב איזה. בן גוריון ואחרים רצו שזה יהיה ביום שבו פרץ מרד גטו ורשה, שזה היה בחודש ניסן. הרבנות לא רצתה שזה יהיה בניסן, מהסיבה שחודש ניסן באופן כללי, אם כי אנחנו רואים שמנהגי אבלות להרבה מנהגים, זה עושים אותם גם בניסן, ואב הרחמים למשל שהאשכנזים אומרים בשבתות, אז בשבתות, אז בהרבה סידורים תסתכלו, כתוב שבשבת שמברכים חודש אייר וסיוון, אומרים אב הרחמים. למה? כי על מה תקנו אב הרחמים? שוב, על מסעות הצלב. והמסעות הצלב היו בדיוק בתקופה הזאת של פסח השבועות, כלומר שהרבה נפגעו שם, כמו שרואים בקינות של תשעה באב. אז בגין רצה שזה יהיה כשפרץ מרד גטו לודג', בגלל שזה היה בתשעה באב. אז גם בגלל שזה תשעה באב, וגם מרד גטו ורשה זוהה אז יותר עם השמאל, גטו לודג' עם הימין, היה ויכוח, ואחת הסיבות המרכזיות שלא קבעו את זה בתשעה באב, מה זה הסיבה? אם נחזור למה שהתחלנו פה, בשביל זה דיברנו על זה, מה? חופש הגדול. כלומר, אם אתה רוצה לקבוע תאריך שיצוין על ידי הציבור, ולכן תשעה באב אפשר להגיד, ציבור חילוני היום, לא, אין לו תשעה באב. לא רק, זה גם כאילו, יש מדינה, אז למה לעשות תשעה באב לאדם חילוני, כן? אבל זה לא רק זה. זה גם כי זה לא בתקופת הלימודים. כשזה לא בתקופת הלימודים, זה בעיה. מוסדות מסורתיים יותר, היו ממילא עושים את הלימודים עד מתי? עד תשעה באב. אבל המוסדות המודרניים שלנו הם... כבר החופש מתחיל, איך אומרים, הרבה יותר מוקדם, ואז לא יודעים לא מה זה יוזן בתמוז ולא מה זה תשעה באב, חוץ מאנשים דתיים, כמובן שיודעים את זה כי זה משהו רלוונטי. אז אני חוזר ליום הרצל, גם כן. זה שוב מעלה לנו את הנושא הזה, כאשר הרב קוק במספד שלו, במספד בירושלים, כשהוא דן כביכול על הרצל או לא כביכול, הוא מספיד את הרצל, הוא לא מזכיר אפילו את הרצל, הוא דן בדיוק בשאלה הגדולה הזאת, של הציונות שהולכת וקורמת עור וגידים, של התיישבות שיש בה ממד לאומי, ובעיה מאוד לא פשוטה עם הממד הרוחני. במידה רבה ספר מלכים, ועוד מעט הפרקים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, הם מאוד מאוד רלוונטיים כיצד מתמודדים עם הדבר הזה. אז קודם כל מתמודדים בביקורת. יש ביקורת אפילו על שלמה, יש ביקורת ודאי על הסיבות לפיצול, והפילוג, כמו שהרב קוק מנתח שם, נועד בשביל להבהיר שכאשר הממלכה הייתה מאוחדת, היה חשש שהצד, נקרא לזה המצרי, יבלע את מה? את הצד הרוחני, ונהפוך פה, כמו שאמרנו, למדינה ככל העמים. וזה לא יכול להיות. ולכן הפיצול נועד בשביל לתקן את הדבר הזה. כאשר כפי שהרב קוק מתאר שם, ממלכת יהודה תהיה קטנה ומצומצמת, והיא תתרכז ממילא במה? בצד של המקדש, בצד הרוחני. ממלכת ישראל היא תהיה אחראית על הצד החומרי. למה דווקא ממלכת ישראל תהיה אחראית על הצד החומרי? השורשים של זה כבר רואים אותם ביוסף וביהודה. שיוסף יש לו את הכוח להתמודד בצורה יותר טובה עם הצד החומרי, גם עם הסיפור של אשת פוטיפר, גם עם היכולת שעם הכלכלה של מצרים, ועדיין לשמור על מה? על זהות יהודית. ויהודה, אם אתה שם אותו עם, איך אומרים, עם ענייני החול, אז מה קורה לו? הוא מסתבך, כמו שקרה ליהודה עם תמר. אבל מצד שני, זה סיכון מאוד גדול גם ליוסף. והחשש מאוד הגדול, שמה? שזה לא יהיה כמו שצריך. זאת הייתה המטרה. וכפי שאנחנו תיארנו בפרקים הקודמים, המטרה הייתה, כפי שהתוספת מתארת אותה, שהפיצול הזה יהיה, כפי שהפסוק אומר, שהוא, כאשר הקדוש ברוך הוא מינה את ירובעם, הוא אומר לו אחיה השילוני, אבל לא כל הימים. השאלה היא מה זה עד לא כל הימים? האם רק עד לעתיד לבוא, או כפי שהתוספת מתארת, שהפיצול היה צריך להיות למעשה כמה שנים? 36 שנה. מדוע 36 שנה? בדיוק כמו ה-36 שנים ששלמה היה מאז שהוא נשא את בת פרעה. ואז אנחנו הגענו לכך שבעצם הייתה הכרעה קריטית של המלך ירובעם, מאוד בעייתית. הוא לא בעצם מילא את מה שצופה ממנו. אמרנו שאולי זה גם נובע מזה שהגבול עבר לא בבית המקדש, אם הגבול היה עובר בבית המקדש, כלומר, אם בשבט בנימין היה מצטרף למי? לממלכת ישראל, אז הגבול היה עובר בבית המקדש, אפשר להגיד בית המקדש היה הופך להיות שטח אקס-טריטוריאלי, כמו שהוא אמור להיות, לא שייך לשום שבט, בינלאומי, כמו שהתוכנית של בינאום ירושלים, אתם יודעים, אחרי ששת הימים, היה תוכנית בינאום ירושלים, כלומר שירושלים, עד היום יש את התוכניות האלה, ירושלים לא תהיה שייכת לא למדינת ישראל, לא לערבים, אלא היא תהיה שייכת לעולם, לאום, כן? בנאום ירושלים. אם הגבול היה עובר שם, היה אולי אפשרי שבית המקדש ישמש גם את יהודה וגם את ישראל. אבל בסופו של דבר הגבול עבר צפונית צפונית לירושלים, כי בנימין הצטרפו לממלכת יהודה. ואז כדי להיכנס לבית המקדש אתה צריך לעבור בתוך הטריטוריה של ממלכת יהודה, זה בעיה מאוד שבשם בנחלת שבט בנימין, ולכן בסופו של דבר ירובעם מכריע שהוא מקים מרכז רוחני אלטרנטיבי, אמנם עובד השם אבל בלי זיקה לבית המקדש, והוא מבטל גם את הכהנים משבט לוי, והוא בוחר בית אל ואת דן כמקום פולחן. ו יש על זה ביקורת מאוד מאוד נוקבת, אבל ירובעם ממשיך ככה גם בימיו וגם אחרי זה בימי בנו אחריו, זה נדב. ובמיהודה יש באופן כללי גם כן בעיות מסוימות, יש את שלמה, אחרי זה את רחבעם, שיש בו צדדים כאלה ואחרים. והגענו למלך עשה. עשה, כפי שאנחנו תיארנו, מגיע לנקודה, עשה הוא מלך צדיק. וכפי שאנחנו ראינו בספר דברי הימים, הוא גם מצליח להילחם בצורה מאוד מאוד פלאית בזרע חכושי. מגיע פולש מאיפה? מאזור דרום, אם זה מצרים עצמו או יותר פנימה לכיוון סודן, שקראו לו זרע חכושי, שיש כאלה מזהים אותו כפרעו, ויש כאלה שאומרים שזה מישהו אחר, כסוג של מלך מצרים. ועשה מתפלל לקדוש ברוך הוא ומנצח. אבל בשלב הבא יש מלחמה, בשלב הבא יש שלב אחר. באשה מלך ישראל, כלומר אחרי ירובעם ונדב בא מלך באשה בן אחיה משבט יששכר, מחסה, הורג את נדב, ומשתלט על ממלכת ישראל, והוא מנסה להצר את צעדיה של ממלכת יהודה, והוא בונה שתי ערים ועושה בעצם מצור שם, ואמרנו שאולי זה אפילו פוגע מאוד מאוד בדרכים של יהודה. עשה מלך יהודה מאוד חושש ממה? הוא רואה בזה איום קיומי, ואז מה הוא עושה? מה שתי האופציות שיש לו פה? בואו נסתכל אולי בפסוקים. בפרק תדוו, פסוק תת. ובשנת 20 לירובה מלך ישראל, מלך עשה מלך יהודה, ו-41 שנה מלך בירושלים, ושם אמו מאחה בת אבישלום, דיברנו על זה, ועשה ישר בעיניה של כדוד אביו, ויעבר הקדשים מן הארץ, מה שהיה בזמן אביו, ויסר את כל הגילולים אשר עשו אבותיו, וגם את מאחה אמו ויסיריה מגבירה אשר עשתה מפלצת לאשרה, ויכרות עשה את מפלצתה, וישרוף בנחל קדרון, והבמות לא שרו רק לבב עשה, היה שלם עם השם כל ימיו. ויבא את קודשי אביו וקודשי בית השם, כסף וזהב וכלים, ומלחמה הייתה בין עשה ובין באשה מלך ישראל כל ימיהם. ויעל באשה מלך ישראל על יהודה, ויבן את הרמה, כלומר באשה פולש לתחומי ממלכת יהודה, ובונה ערים בתוך נחלת בנימין שבתחום ממלכת יהודה, את הרמה שמזהים אותה בדרך כלל עם ערם מצפון לירושלים, ולבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. כן? בעצם בטיל על, 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 על ממלכת יהודה סוג מסוים של מצור. ומה עושה עכשיו עשה? ופה המדרש מתאר שעשה היה צריך ללמוד ממה, מהתקדים שהוא ניצח את זרח הכושי, ולעכשיו לבקש סייעתא דשמיא, זה אחד, ודבר שני, להבין שמה, שעברו 36 שנה בדיוק ממה? מהפיצול, ועכשיו יש לו את ההזדמנות, מה לעשות? לא רק להסיר את המצור, אלא לאחד את הממלכה. הרי הוא מלך צדיק, אבא שלו לא היה כל כך צדיק, כן? והוא צדיק, כן? כלומר, אבא שלו וסבא שלו, רחבעם ואביה, כן? והנה עשה מגיע עכשיו, מסיר את העבודה זרה שהייתה, עכשיו יש לו הזדמנות, מה לעשות? כן. אתם מכירים את הסיפור הזה, יש בספר, מכירים את הספר מכתבי יוני? לא מכירים? אף אחד פה לא היה בתנועת נוער. מכתבי יוני, של יוני נתניהו. אז שם יש לו סיפור שמספר שישראלי נעצר, יצא לטיול באפריקה. וכאילו זה משל כזה, יצא לטיול באפריקה, ונתפס על ידי הקניבלים. ולפני שמבשלים אותו בסיר, כן? אז שואלים אותו מה הבקשה האחרונה שלו. כן? ואז הוא מבקש שיתנו לו איזה דקירה ככה. אז נותנים לו דקירה ואז הוא מוציא מה... זה אוזי ומרסס את כולם. שאלו אותו, מה שאלו אותו?
למה
היית צריך שרביץ אותו? הוא אומר, כדי שלא יגידו שאנחנו התחלנו. זה הבעיה של ישראל, כן? תמיד, הם לא יכולים להגיד, כי אחרת יגידו, זה, כן? אז חייבים ש... גם כשאנחנו מרגישים שיש עלינו איום, כן? אנחנו מחכים שהם יתקפו כדי שיגידו הם יתחיל. אז פה יש לו את כל ההזדמנות, נכון? באשה תוקף אותו, ובעצם זה משמיים כדי שמה? זה כמו הסיפור בכיבוש ירושלים, אתם יודעים. מלך ירדן לא רצה להיכנס בכלל לסיפור. במלחמת ששת הימים. הרי זה היה רעיון של המצרים. כן? והצליחו בסוף שכנע, הוא הרי בנה כבר וילה ב-65, הוא בנה וילה שם בגבעת שאול, בתל אלפול, וכבר תכנן שם והכל, ויש לו את ירושלים, ומה הוא צריך? ובגלל שהוא נכנס, וגם אחרי שהירדנים נכנסו, השאלה הייתה לכבוש את ירושלים, אתם יודעים. המפד"ל התנגדה, אחרים התנגדו, כן? הם התחילו פשוט, אז כבשנו אותם בסוף, את ירושלים. זה נס, כן?
מה? מה הסיבה שהתנגדו?
זאת אומרת, אתה עכשיו תתחיל להיכנס לירושלים. זה כמו עכשיו תתחיל, נגיד, לכבוש עכשיו את ירדן, או את לבנון. זה מלחמה, זה הרוגים, זה חשש גדול, זה... וכאילו המחשבה הייתה, אם המצרים מהווים איום, הירדנים עד עכשיו מה היה? חיינו איתם, בסדר, יש בעיות בגבול וזה, אבל חומרים, מסתדרים איתם, הם לא איום קיומי. כן? בקיצור, אז בזה ההזדמנות של עשה, מה לעשות? לא רק לנצח במקרה. ומה עשה עשה במקום זה? עשה, ויקח עשה את כל הכסף והזהב נותרים באוצרות בית השם ובאוצרות בית המלך, ויתנה ביד עבדיו, וישלחם המלך עשה אל בן הדד, בן תברימון, בן חזיון מלך ארם, היושב בדמשק לאמור, ברית ביני וביניך, בין אבי ובין אביך. כלומר, מה מתברר? שבעשה קראת ברית עם היא, עם הארמים, השכנים שלו מצפון, כדי שיעזרו לו, אולי הוא עשה, כדי שיעזרו לו כנגד יהודה. כדי ש... מה עושה בעצם עשה? הוא אומר לו, לך תפר את מה? את הברית שלך. הנה שלחתי לך שוחד כסף וזהב, לך הפרה את בריתך את בעשה מלך ישראל, ותילחם בו, ויעלה מעליי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בכלל בספר מלכים, אנחנו יכולים לראות ש... מלכים ובנביאים מתקופת המלכים, אנחנו יכולים לראות שיש מדיניות עקבית של הנביאים באופן כללי. לא לסמוך על מי?
הגויים.
על המלכים של הגויים. למה לא לסמוך עליהם?
הם לא אמינים.
לא. זה נכון שהם לא אמינים. נכון שהם, כמו שישעיהו אומר, מה אתם סומכים על שני זנבות ההודים השנים האלה, כן? הם כנה רצוץ וכו' וכו' וכו'. אבל השורש של העניין, זה כשאתה מסתייע במלכי אומות העולם שעובדים עבודה זרה, אז מה? עוד יותר מזה. אתה יכול להגיד, אני עושה השתדלות. הבעיה היא בדרך כלל שאתה משתמד, שאתה הופך להיות כמו שאמרנו, כמו שאמרנו שלמה לא להרבות סוס וכו', כיוון שזה הופך אותך למדינה 52 של מצרים, אז זה בדיוק העניין. כשאתה פונה, אם זה למצרים, אם זה לאשור, אם זה לבבל, שזה מעצמות, מה אתה בעצם קורא לך? אתה לא רק, כביכול רק משתחרר, אלא החשש הוא שהם ישעבדו אותך לא פיזית, רוחנית. שאתה תראה בהם דגם לחיקוי. כלומר, יש לעם ישראל מצב מאוד מאוד מעניין. תשימו לב, מבחינה גיאופוליטית, אנחנו נמצאים פה במצב מאוד בעייתי, בארץ ישראל. כיוון שאנחנו, אם תסתכלו על הגבולות של ארץ ישראל, אנחנו בעצם... נמצאים במה שנקרא, בלשון של הגיאוגרפים, הסער הפורה, או הקשת הפוריה. כלומר, מי שמסתכל על המפה, אז יכול לראות שיש לנו המון המון מדבריות באזור. כן? ובמדבר לא גרים, ודאי לא בעולם העתיק, וגם היום, ברוב המדבר לא גרים. אז איפה גרים? גרים באזור שיש בו מים. מהם מקורות המים? במזרח התיכון הגדולים זה הנילוס בדרום והפרת והחידקל בצפון. באמצע יש מקורות מים משניים שבמזור שלנו בארץ ישראל זה הירדן, הירקון, הכינרת, אגם החולה, כן? מקורות משניים שהם לא ברמה של מה? לא של הנילוס כמובן, ולא של הפרת והחידקל. ולכן באופן טבעי, המעצמות בעולם העתיק התרכזו איפה? באזור של בבל ואשור, שזה האזור של הפרת והחידקל, ובאזור של מצרים. שם אפשר היה להקים מעצמות בעולם העתיק בו באזור שלנו. ומה יש באמצע? מה זה בעצם ארץ ישראל? זה מעבר. זה מקום שמתאים לעמים קטנים, כי אין להם יכולת פה פיזית להפוך למעצמה, כי אין לך גם מקורות מים גדולים. אתה לא יכול להשוות את הירדן ואת הירקון, שזה מקורות המים הגדולים, והכינרת למי? לנילוס, כן? עד היום, על הנילוס, בקהיר יש 8 מיליון, אתם מבינים? רק על החלק של הנילוס, שלהם. כן? ובעצם, מבחינת, אפשר להגיד, הפיתוי של מי שגר פה, להיות מה שנקרא וסל, כלומר כפוף, משועבד, למי? לאימפריות שמדרום ומצפון, הוא מאוד גדול. והתורה באה ואומרת לך לא לעשות, ולכן צריך להבין מה זה שהתורה כל הזמן אומרת, לא, שכשיוצאים ממצרים, לא לחזור מצרים, לא תוסיפו לראותם, כן? החשש הגדול הוא שגם כשתסיעו מצרים, כן? פן ינחם מה אמיר אותה מלחמה ומה? שבו מצרים, מה? יש מה אמר יפה על זה שרבי רבינון, זה לא דווקא כמו שאמרנו, שתחזור. כי מי שיודע, אנחנו נמצאו בתל אל אמרנה במצרים, המון המון מכתבים של מלכי כנען, כנראה מהתקופה של יהושע בן נון, מהתקופה הזו, שהם מתברר, הם היו נשלטו על ידי מי? על ידי המצרים. הם פונים למצרים לעזרה כי החבירו התקיפו אותם, שלפי הרבה דעות זה עם ישראל. כלומר, הכנענים פה בארץ ישראל, כשאנחנו קוראים בספר ראשון, אנחנו רואים שהכנענים לא מצליחים להתמודד עם מי? עם עם ישראל. אבל מה שמתברר לנו מהכתבים שם, שאז מה עושים הכנענים? מה הם מנסים? שמי שיגן עליהם, מי יגן עליהם? מלך מצרים. כלומר, שוב, יש לנו תופעה של ערים קטנות, ערי מדינה קטנות, שאין להם יכולת כלכלית ועוצמה צבאית כמו במצרים או כמו באשור ובבל, הם אומרות מה אנחנו נעשה, איך אנחנו נתקיים, איך אנחנו נתמודד מבחינה רוחנית, אז אנחנו, מבחינה פיזית, אנחנו נקבל על עצמנו את העול המצרי. ואנחנו יודעים שמתקופות עתיקות יש לנו בארץ ישראל מקומות שהיו בסיסי צבא של המצרים. היה בבית שען, היה בסיס צבאי של המצרים, היה באזור של נחל תנינים, יש שם, כן, מקומות שנחפרו גם כן, ומצאו שם מלא חרפושיות עתיקות מתקופת המצרים. כלומר, המצרים היה להם פה בסיסים, כמו שהיום יש בסיסים של האמריקאים בכל מיני מקומות, כן? אז ככה גם כן למצרים היה פה. וזה מאוד לא פשוט שאתה גר בארץ ישראל, ואתם מבינים עכשיו את החשש של משה רבנו? חשש של משה רבנו הוא שכשעם ישראל ייכנס לארץ, אז מה? בזנח, אחרי לא יהיה לך הארץ. למה? כי א', כי אתה מגיע לאזור שכולו עובד עבודה זרה. אפילו הכנענים מצד עצמה. וב', כל התרבות מסביב היא כזאת, ויש מאוד חשש, במיוחד, עכשיו החשש הזה מתפתח, כמו שראינו בספר שלנו, לגבי המעצמות. ולכן הכישלון של אסם מבחינת הנבואה, מבחינת ספר מלכים, בזה שהוא פונה למי? לבן הדד, זה לא רק זה גם הכישלון שהוא לא כובש את באשה, אבל זה כישלון עמוק, כי יש בו ביטוי למה? לכישלון רוחני. זה בעצם להגיד, אני הולך ומשתעבד לעם שמבחינה רוחנית ייתכן מאוד שהוא שעבד אותנו בצורה כזאת או אחרת, אפילו לא בדרכי כפייה. אז זה בדיוק, זאת בדיוק תמיד השאלה. וישמע בן הדד אל המלך עשה, שימו לב, וישלח את צרי החיילים אשר לו על הרי ישראל, ויח את עיון ועדן ותבל ואת מאחה ואת כל כנרות על כל ארץ נפתלי, ויהי כשמוע באשה ויחדל מבנות את הרמה וישב בתרצה, והמלך עשה, השמיע את כל יהודה, אין נקי, ויסו את אבני הרמה ותצא אשר בנה באשה, ואיבן בם המלך עשה את גבע בנימין את המצפה, הוא חודר לשטח של מי? של ממלכת ישראל, וגם כן מבצר ערים, גבע בנימין במצפה, ערים בבנימין, ויתר כל דברי אסב, כל גורתו וכל השרץ וערים אשר בנה, אלוהים כתובים על ספר דברי הימים מלכי יהודה, רק לעת זקנתו חלה את רגליו. אבל תעברו שנייה לספר דברי הימים, אין לי פה, יש פה איזה תנ"ך מיותר? תעברו שנייה לספר דברי הימים, תודה, ותסתכלו שם מה מתואר בהקשר הזה. ספר דברי הימים, בית פרק תת זין, אתה אומר. בוא נראה. ושם מתואר, בפסוק ו', ועשה המלך לקח את כל היהודה, ועשו את אבני הרמה, ותצא אשר בנה, ועשה ויבן בהם את גבע ואת המצפה. עד כאן זה מתאר די דומה למה שמתואר בספר מלכים. ובעת ההיא, בא חנני הרואה, חנני נביא, אל עשה מלך יהודה, ויאמר אליו, בישענך על מלך ארם, ולא נשענת על השם אלוהיך, על כן נמלט חיל ארם מידיך. כלומר, אתה בעצם היית צריך לחזור להיות כמו, הרי בוא נשים לב עוד דבר. ארם עצמו נכבשו על ידי שלמה. וכבר דוד, דוד כבש בסופו של דבר ושלט על מה? על הארמים. בעצם אם עשה היה מנצח את באשה, הרי מה הוא חשש? שהוא לא יכול לנצח את באשה, כי מי מסייע לבאשה? ארם. הוא אומר לו, התוכנית הייתה שלא רק שתכבוש את באשה, ותכבוש מחדש ותאחד את הממלכה, אלא גם אתה תשלוט על מי? על הארמים. אתה לא ניצלת את זה, והיית צריך לראות את התקדים שהיה לך מול זרח הכושי שניצחת אותו. אז קל וחומר שיכולת לנצח פה את ה... איך אומרים? אם ניצחת שם את הטורה ואת ה... ואת הסוס, אז את הפיונים האלה, את החיילים הפשוטים האלה, ודאי שיכולת מה לעשות, לנצח. הלו הכושים והלובים היו לחי לרוב לרחם ולפרשים להרבה מאוד, ושאינך על השם נתנם בידיך. כי השם עיניו משוטטות בכל הארץ, להתחזק עם לבבם שלם אליו. נסכלת הזאת, כי מעתה יש עמך מלחמות. כלומר, לא רק שלא מה, שלא הרווחת את היהוד הגדול, אתה גם תראה שבבחינה מעשית, אתה גם לא תרוויח פיזית ממה שעשית, זה יהיה, הממלכה שלך תהיה כל הזמן באימותים עם אויבים מסביב, כי הארמים יאיימו עליך ואחרים יאיימו עליך. מה, איך מגיב על זה עשה? גם פה יכול עשה מה להגיד למשל, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני חוזר בתשובה. מה הוא אומר? ויכעס עשה אל הרועה, ויתנהו בית המהפכת. כן? מה זה בית המהפכת? לא ברור לגמרי מה זה בית המהפכת, זה מופיע כמה פעמים בתנך. יש אומרים שזה היה באמת תא קטן, מין צינוק, שאדם לא יכול לעמוד שם, אלא הוא חייב לשכב שם, או... יש אומרים שזה אפילו עוד יותר גרוע. זה היה מין איזה סל כזה שהיו, או איזה מקום שהיו הופכים את האסיר הפוך, כן? מין עינויים כזה, המהפכת, הופכים אותו מהראש, כן, למטה. בכל מקרה זה לא מקום, זה לא מקום פסטורלי. ויתנהו בית המהפכת, כי וזעף עמו על זאת, וירצץ עשה מן העם בעת ההיא, הוא עינה רבים, לא כתוב מה, כלומר, היה כנראה איזה מרמור, והמרמור היה כנראה מצד מי? מצד אבי מעוז ואחרים שבאו ואמרו מה זה, כן, השפעה של התרבות המערבית והאיחוד האירופי וכולי וכולי וכולי, כן, הנה זה הכל זה לקוח מפה. ואז מה באו ואמרו? מה עשה עשה? הוא לא בא ואומר חטאתי וזה, הוא לוקח אותם ומתנכל להם, כן. וזה אם כן, עכשיו עוד דבר, כתוב רק בספר מלאכים, כתוב רק לעת זקנתו חלה את רגליו. מה כתוב בספר דברי הימים? ויחלה עשה בשנת 39 למלכותו ברגליו עד למעלה חוליו, כלומר כתב כנראה איזה שיתוק, וגם בחוליו לא דרש את השם כי ברופאים. כלומר רואים פה איזשהו שוב, איזשהו מהלך, שהנה הוא לא, הוא לא הולך על פי דבר השם, כנראה יש פה ניגודיות מסוימת, כי סתם ככה מותר ללכת לרופאים, כן? אבל יש פה איזשהו ניגוד מסוימת שכאילו הוא בא ומטריס, זאת אומרת, עשה הוא מלך צדיק באופן כללי. אבל, כפי שאנחנו יכולים לראות גם אחרי כן על מלכים צדיקים, אם אנחנו נסתכל למשל על המלך חזקיהו, שהיה המלך הצדיק, שני המלכים הצדיקים ביותר של ממלכת יהודה, מי הם? יאשיהו וחזקיהו. יאשיהו באמת לא נותן, ושם יאשיהו מת כתוצאה מזה שהוא לא נותן למלך מצרים לעבור. שם לא הייתה סיבה, כי הוא לא מלך מצרים. שוב, אתם מבינים את יאשיהו, למה הוא לא נותן למלך מצרים לעבור? כי מה הוא מפחד? כן, כלומר הוא מפחד שהמצרים ישתלטו. ושם לא הייתה סיבה, שם זה, כן, שם הצדיקות לקחה אותו לכיוון שלא נותנים אפילו לעבור. אבל חזקיהו מצד אחד הוא מרד במי? באשורים, ובזה הוא ניצל. אבל מה הוא עושה מיד אחרי כן? הוא מזמין את מי? את מרודח בלדן, שליחי מרודח בלדן, בלדן מלך בבל, הוא מזמין אותם לירושלים, מראה להם את בית המקדש וכו', ואז ישעיהו מה אומר לו? בגלל שאתה הזמנת אותם, הבנים שלך יהיו עבדים למלך בבל. לא דווקא הבנים ממש, אבל צאצאים שלו. כן? ייתכן מאוד שיושיהו אחרי כן, בגלל זה ניסה לתקן את זה. כן? יושיהו אחריו. זאת אומרת שיש פה איזשהו מציאות מאוד בעייתית של ספר מלכים הרבה פעמים מדבר אליה. מה היחס שצריך להיות למי? למלכי אומות העולם, אפילו לרפואה במידה מסוימת, כאשר זה מראה שזה מתנגש, לאמונה. זאת נקודה מאוד מעניינת, כי תראו, כשאנחנו מגיעים בדור הזה שאנחנו נמצאים בו, אנחנו דווקא ב... אתם יודעים שבזמנו, נגיד הרב צבי יהודה מאוד לא דיבר דווקא בכיוון הזה דווקא, אלא אתם יודעים שבשנים הראשונות היו מצעדים, ביום העצמאות היה מצעד צבאי. מה?
הם עושים אותה.
הם עושים כל שנה? הם עושים את זה ביום... לא, במצרים עושים את זה לניצחון המלחמת אוקטובר כביכול, למלחמת יום כיפור שהם הפסידו בה. אבל אני לא יודע אם כל יום עצמאות שלהם...
לא יודע אם כל יום עצמאות, אבל הם עושים את זה אחת לכמה.
אז במדינת ישראל גם כן עשו כל שנה מצעד צבאי.
למה
הפסקנו
בכלל?
מה?
למה הפסקנו בכלל?
יקר.
אה?
אני חושב לא רק בגלל שזה יקר, זה גם... כן, עכשיו הייתה... אני זוכר, אחרי ששת, נדמה לי שאומרים, אחרי ששת הימים, הכרימו את זה, אומות העולם, השגרירים וזה, לא יודע, לא רצו לבוא. אז שאלו את הרב צבי, הוא אמר, מצוין, בלי המחותונים. זה מין בדיחה כזאת, המחותנים, כאילו, שהם כאלה שתמיד אתה איתם בוויכוח, לא תמיד, כן? אבל שאלו אותו את הרב צבי, מה זה? זה הרי מה? זה מדגיש את הכוחי ועוצם ידי. והוא אמר שהאדרבה, לא כתוב שיש בעיה כוחים את זה, אלא הבעיה שאתה צריך לזכור וזכרת, כי השם אלוקיך נותן לך לעשות חיל. אין בעיה להגיד בסופו של דבר כוחי ועוצם ידי, כן? מצד אחד. אבל זה לא דבר פשוט, כי אנחנו יכולים לראות שיש מצבים, שלמשל אצל גדעון, שבאו ואומרים לו מה? תוריד, תוריד. יש פה 22 אלף חיילים, תוריד אותם ל-10,000, תוריד אותם בסוף לכמה? פן יתפאר ישראל למור, ידי או שיהיה לי. כן? כלומר, התורה בעצמה כשמדברת על מלך, היא אומרת לא ירבה לו סוסים, ופשטות, מה עושים עם סוסים? מי הדגם שאנחנו רואים זה שהיה לו סוסים? המצרים, ומה הם שימשו? כל סוס פרו ורכבו ופרשה וכו', כן? כלומר, וגם אצל שמואל אנחנו רואים את זה כשהוא בא עם שאול, ושאול מתחיל לאסוף את החיילים, הם נעלמים, נעלמים, ואז הוא כבר מתחיל את המלחמה. כלומר, אנחנו רואים שכאשר התנ"ך מדבר על הנושא הזה של צבא, מאוד מאוד התורה מדברת על זהירות שלא לחשוב שהכוח, כן? אם השם לא יבנה בית, מה? שב המלובוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקצור. האם זה אומר לא לשמור? האם זה לא אומר לא לעשות השתדלות? אפילו מאוד מאוד רצינית? צריך. אבל מצד שני צריך תמיד לזכור את הבעיה הרוחנית שיכולה להיות שאדם כבר, מה הופך את זה? שתולה את זה כבר בזה. וזה גם הדבר שאנחנו רואים פה, שכלומר ספר מלכים בא להגיד לנו, דע לך, אין איסור להשתדל, ואין איסור, אבל צריך מאוד לקחת בחשבון האם אני משתעבד בסוף לכוח, משתעבד לגויים וכו' וכו'. ובמידה מסוימת הכישלון הזה של עשה הראה שהוא, אולי הוא הראה אפילו, שאם הוא היה באמת אפילו מחזיר את הדברים, הוא שוב היה חוטא במה? בחטא של שקרה אצל שלמה. כן? כלומר, זה שהוא לא הצליח, זה מראה שהוא באמת לא היה מתאים לדבר הזה. זה אם כן, מה שקרה בזמנו של מי? של עשה וישכב עשה עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך יהושפט בנו תחתיו. אנחנו חוזרים אחורה קצת, ממש בתמצית, כיוון שעשה היה 41 שנה, כן? עכשיו אנחנו חוזרים על ממלכת ישראל. אנחנו דיברנו עכשיו, עשה נלחם במי? בבאשה. אבל צריכים לחזור אחורה. היה את המלך מי? ירובעם. אחרי ירובעם היה את בנו מי? נדב. ונדב בן ירובעם הלך לישראל בשנת 2 נעשה מלך יהודה, ואם לא הלך לישראל שנתיים, הלך לעשות את זה במהירות. והיה עשרה בן השם, והלך בדרך אביו וחטאתו שיחטית ישראל. ויקשור עליו באשה בן אחיה לבית יששכר, ויעקהו באשה בגיבטון אשר לפלישתים. מישהו יודע איפה זה גיבטון? מי יש פה מישהו מרחובות? כן, איפה זה גיבטון? כן? גיבטון זה מושב בתוך רחובות, בתוך האזור תעשייה של רחובות. באזור תעשייה של רחובות, ליד שם ארמונות אליזה, כל האולמות שם, ומאחורי האזור תעשייה. פעם בטעות נכנסתי לשם, פתאום אני רואה ברוכים הבאים לגיבטון, מושב גיבטון. זה מושב, פעם זה לא היה אזור, החובת התפשטה לשם, ואז היא מקיפה כמו רמת רחל בירושלים, שיש קיבוץ רמת רחל, והיום ממש בתוך ירושלים, קיבוץ בתוך ירושלים, בדרום ירושלים. אז שם זה גיבטון. לפחות היום זה שם, אנחנו לא יודעים בדיוק אם זה שם, אז זה, כן? אבל הנה, יש משערים שגיבטון ישבה על תל אל מילט, כ-4 קילומטר מזרחית לכפר עקרון. כן? ליישוב שהוקם בימינו בסביבת התל ניתן השם העתיק גיבטון. תחפשו בווייז גיבטון, וכשתגיעו לשם תזכרו שמי נלחם שמה? נדב. מי עוד נלחם שם? אחרי באשה יהיה בנו מי? אלה בן באשה. והוא גם ילחם בגיבטון, ושם הוא גם כן ימות בעקבות הקרב הזה בגיבטון. רק הוא לא, רק נדב יצא לקרב, אלה השתקר בבית שלו, או בבית של מישהו אחר. אבל זה רק מראה שהאיום מול הפלישתים באזור גיבטון, באזור רחובות, כן, היה מה? באזור עקרון של הפלישתים, היה מאוד מאוד ממושך. בכל מקרה, תראו, יש פה סיטואציה, יש מצב שירובעם מצד אחד הייתה ממלכה חזקה, אבל מצד שני יש לו איומים ממי? מהפלישתים. כמובן שכשיש בעיות ביטחוניות, אנשים מרוצים מזה או לא? לא, ולכן מאוד הגיוני שיהיו כאלה, אין פה מסורת בית דוד וכו', אז מנצל את זה באשה, והימיתהו באשה בשנת 3 מלך יהודה, יכול להיות זה גם עניין של שבטים, ירובעם הוא משבט אפרים, באשה הוא משבט יששכר, למה שהוא דווקא ישלוט ולמה שכן, ואז הוא מנצל את זה, והימיתהו באשה בשנת 3 מלך יהודה, וימלוך תחתיו. ויחם מולכו, עיקה את כל בית ירובעם, לא ישיר כל נשמה לירובעם, דשמידו, כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני. על חטאת ירובעם אשר חטא ואשר חטאת ישראל, וכעסו אשר הכעיס את אדוני אלוהי ישראל. ויתר דברי נדב, וכל אשר עשו אלוהים כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. ובמלחמה הייתה, אתם זוכרים, בין אלה ובין באשה מלך ישראל כל ימיהם. בשנת 3 מלך יהודה, מלך באשה בן אחיה על כל ישראל. איפה הוא מולך? אתם זוכרים, הבירה של ישראל, מה היא? תרצה, בתרצה, 24 שנה. והיה עשרה בעיני אדוני, והלך בדרך ירובעם, וחטאתו שחטאת ישראל. ועכשיו בואו נשים לב, אתם זוכרים את חנני הנביא? שראינו אותו איפה? בדברי הימים, מבקר את מי? תסה, פה יש לנו את יהוא בן חנני. והיה דבר אדוני אל יהוא בן חנני, שייתכן מאוד, מאוד הגיוני שהוא הבן של מי? חנני הרואה, לא בטוח, אבל על באשה למור, יען אשר רימותיך מן האפר, ויתנך נגיד על עמי ישראל, ותלך בדרך ירובעם, ותחתי את עמי ישראל להכיסני מחטאתם, הנה אני מבעיר אחרי ואשר אחרי, ותום נתתי את ביתך כבית ירובעם מלמד. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא גלגל שבאשה ישמיד את בית ירובעם? למה? בגלל החטאים של בית ירובעם, אבל אם בית באשה ממשיך בחטאים האלה, אז אין צידוק לבית באשה. המת לבאשה בעיר יאכלו הכלבים, והמת לו בשדה יאכלו עוף השמיים, ביתר דברי באשה ואשר עשה וגבורתו עולה עם כתובים בספר דברי מלכי ישראל, וישכב באשה עם אבותיו ויקבר בתרצה וימלוך אליו בנו תחתיו. וגם ביד יהוא בן חנני הנביא דבר אדוני היה אל באשה ולביתו ועל כל הרע אשר עשה בעיני אדוני להכיסו במעשה ידיו להיות כבית ירובעם ועל אשר הכה אותו. רק שנייה אחת, אני רק רוצה לגמור את הפסקה הזאת. אז יש לנו עשה בממלכת יהודה, והוא עושה בסופו, ויש ביקורת עליו, הוא עושה באופק על הטוב בעיני השם, אבל יש דברים שיש על הביקורת. במלאכת ישראל יש הרע בעיני השם, גם אצל בית ירובעם, וגם אצל מי? בית באשה. בשנת 26 שנה לעשה מלך יהודה, מהלך אלה בן באשה לישראל, בתרצה כמה זמן הוא מולך? שנתיים. ותראו שאצלו זה באמת המלכות כבר הופכת למשהו מאוד מאוד רכוב. ויקשור עליו עבדו זמרי, שר מחצית הרחב. כלומר איזשהו בעל תפקיד בכיר מאוד בצבא, והוא בתרצה, הוא הכוונה אלה, מה עושה בתרצה? נדב עוד נלחם בגיבטון, מוביל את העם ובאשה הורג אותו, כשהוא מוביל את הצבא למלחמה. מה עושה מי? אלה באותת זמן? הוא משתקר, שותה בית אדם שקוראים לו ארצה, כנראה זה גביר חשוב, אשר על הבית בתרצה, כנראה הוא היה אשר על הבית, אשר על הבית זה, אנחנו מוצאים את זה גם כן אחרי כן, זה מין סוג של, כן, תפקיד מאוד מאוד בכיר בהנהגה של בית המלכות, בתרצה, ויבוא זמרי ויקהו וימיתהו בשנת 27 לעשה מלך יהודה וימלוך תחתיו. ואימו ומלכו כשבתו על כיסו, עיקה את כל בית הבאשה, לא השאיר לו משתין בקיר וגואלה וראהו. וישמת זמרי את כל בית באשה, כדבר אדוני שדיבר אל באשה ביד יהוא הנביא. יהוא בן חנני. אל כל חטות באשה וחטות אלה ונו אשר חטו ואשר חטאו את ישראל, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל באבליהם. ויתר דברי אלה וכל אשר עשה להם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. כמה זמן מולך זמרי? זמרי הוא המלך שמלך את התקופה הקצרה ביותר בהיסטוריה היהודית לפחות. בשנת 27 שנה לעשה מלך יהודה מלך זמרי שבעת ימים בתרצה. והעם חונים על גיבטון אשר לפלישתים. והעם שומע שהייתה הפיכה בתרצה. תחשבו, הם נוסעים מרחובות. יש להם את הוואטסאפ, את הקבוצת וואטסאפ של מי? רחובות הר ברכה. הם באים מגיבטון, לאן? לתרצה, פה ליד שכם. והם לא מרוצים מזמרי, כי זמרי, שוב, זה הכל שם של המערכת הרכובה הזאת. כן, זה מישהו שלא משתתף במלחמה, אלא מנצל תקופת המלחמה ואת המלך ששוטה שיקור, וישמע העם החונים לאמור קשר זמרי וגם יקה את המלך, וימליכו כל ישראל, לא את זמרי, אלא את מי? את עומרי, שר צבא על ישראל ביום ובמחנה. אומרים, זה מתאים? זמרי הזה? מי מתאים? אחד הלוחמים הגדולים שהיה, מי זה? עומרי. ויעלה עומרי וכל ישראל עמו מגיבטון ויצורו על תרצה. ויהי קירות זמרי כנגד העיר ויבוא אל ארמון בית המלך וישרוף עליו את בית המלך באש וימות. פה יש מחלוקת פרשנים. האם וישרוף עליו, הכוונה היא עומרי שרף עליו את הארמון ואז זמרי מה? מת? או שזמרי ראה שקלטה אליו הרעה, מה הוא עשה? הוא התאבד. ואז זה מוביל אותנו לחידה היפה שפעם מישהו שאל אותי. מצא ארבעה אנשים בתנ״ך שהתאבדו כל אחד מאחת מארבע מיטות בית דין. אחיתופל במה? חנק. שאול במה? בחרב. חרב. מה? שמשון, יפה מאוד. בסקילה. וזמרי במה? וזמרי בשריפה, לפי הפירוש הזה, כן? רחמונה ליצלן. ובכן, על חטאותיו אשר חטא לעשות הרע בעיני אדוני, לך בדרך ירובעם, וחטאותו אשר חטא לישראל, ויתר דברי זמרי וקישור אשר קשר אלוהים כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אני רק אוסיף עוד שני פסוקים פה. אז יחלק העם ישראל לחצי, אחרי שעומרי מחסל את מי? את זמרי, פתאום מתברר שלא כולם מסכימים שמי יהיה עומרי, אלא חצי העם היה אחרי תבני ונגינת. יש אומרים שבן גינת, מעניין, שהוא בא מג'נין, שגינת זה, 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 זה בית גן, גינת, שבן גינת זה לא שם תיאור של מי?
אבא.
של אבא, אלא בן המקום, מי יודע? בן גינת להמליכו והחצי אחרי עומרי. והיחזק העם אשר אחרי עומרי, אלא את העם אחרי אשר אחרי תבני וגינת, וימו תבני, ובמדרש משהו מלך חמש שנים, שחמש שנים היה, איך אומרים, שתי ממלכות בתוך ישראל, היה יהודה מצד אחד וישראל הייתה מחולקת לשתיים, וימלוך, וימו תבני וימלוך החברה. אתם יודעים, להבדיל, זה מזכיר את הפיצול שהיה, אתם יודעים, היה ישיבת פומפדיטה והייתה ישיבת סורה, ורב שיר הגאון מתאר שבתקופת רב עמרם גאון, שמעתם על רב עמרם גאון? הוא היה ראש ישיבת סורה, אבל מתברר שהוא לא היה ראש ישיבת סורה הראשית, אלא הוא היה ראש ישיבה בסורה, התפצלה בסורה, כן? כמו שמרכז הרב התפצלה, אתם זוכרים? ישיבת מרכז הרב וישיבת עוד ישמה כפי שקראו לזה אז. ראשי תיבות עוד ישיבה מרכזית עולמית. כן? הר המור. כן? אז גם שם היה פיצול בתוך ישיבת סורה, שתי ישיבות בתקופה מסוימת, בתקופת רב עמרם גאון, ככה רב שרירא מתאר. אז להבדיל, פה יש לנו גם כתיאור של מציאות שבתוך מערכת ישראל יש פיצול שנמשך במשך כמה שנים עד שעומרי זה, ועומרי הבטחת את התקופה החדשה. נסכם אם כן, ואחרי זה מי שרוצה אפשר. מה אנחנו רואים עכשיו במלאכת ישראל? במלאכת יהודה עם כל הבעיות שיש, עדיין המלאכות הרבה יותר צדיקה, בית המקדש עומד באמצע, ועם כל הבעיות שיש, יש גם מסורת מי המלך. בממלכת ישראל אין בעצם צידוק אחרי, אפשר להגיד, אחרי מי? אחרי ירובעם למה שהוא עשה, והנה באשה כובש אותו, ואז היה מחשב, ואז היה, ובאשה גם לא, לא ממשיך בזה, ואז היה מטרה שמה, כפי שאמרנו, שעשה יכבוש את זה, אבל הוא לא עשה את זה, אז ממשיך הפיצול, וממלכת ישראל הולכת ומדרדרת, אנחנו רואים איך היא מדרדרת, פשעים, איך אומרים, ריקבון, שחרות, פיצולים, כן? ובחירות רביעיות וחמישיות, וכו'.